זבחים דף ע"א, מתחילים בעזרת השם, דף ע"ד עמוד ב' בנקודתיים למטה. שני שכנים מבני ברק נסעו יחד לירושלים להקריב קורבן עולה שהם קיבלו על עצמם להביא. שמו את שתי הבהמות, שתי הקורבנות מאחורה ונסעו. כשהגיעו לירושלים הם לא יודעים מה הקורבן עולה של ראובן, מה הקורבן עולה של שמעון, שתיהם התערבבו. מה עושים עכשיו? אז אמרה המשנה, קודשים בקודשים, אם קורבן אחד יתערבב עם קורבן אחר ושתי מאותו סוג, מין במינו, כמו שתי קורבנות עולה למשל וכולי, אז פשוט הכהן הולך ומקריב שתי הקורבנות עולה, בלי לכוון לשם מי הבעלים האמיתי, אלא הכהן חושב, אני מקריב את הקורבן עולה הזה לשם מי שזה שייך לו. שואלת הגמרא, והבעיה היא סמיכה? הרי צריך לסמוך על הקורבן לפני ששוחטים אותו, וזה צריך לעשות על ידי הבעלים. אנחנו לא יודעים מי הבעלים, אז איך נקיים מצוות סמיכה? אז מה תגיד? טוב, אז שיסמך על הקורבן ליתר ביטחון. אסור להישען על בהמת קודשים, עוד הסמיכה צריכה להיות בכל הכוח. זה נהנה מההקדש? מה עושים? מסבירה הגמרא, אמר רב יוסף, בקורבן נשים. ההלכה היא שנשים לא צריכות לעשות סמיכה על הקורבן. פה מדובר בקורבן נשים. שואלת הגמרא, אבל בקורבן הנשים לא? מה ומה יקרה אם יהיה תערובת בין שתי קורבנות של גברים? אי אפשר להקריב את זה? יש לי שאלה. הייתי ואביי. הרב יוסף הרי היה הרב של אביי. אביי התלמיד שאל שאלה את רבו. קורבן יחיד שנתערב בקורבן יחיד. שתי קורבנות יחיד מאותו סוג. הרש"י בכתבי יד רוצה לפרש את זה, הכוונה קורבנות חטאת. דווקא מפרש אומר שזה יכול גם להיות קורבנות עולה. שנתערבבו בקורבן יחיד, וקורבן של ציבור שנתערב בקורבן ציבור. או, וקורבן יחיד וקורבן ציבור שנתערבו. זה בזה. בכל שלושת המקרים האלה, אז מכיוון שמדבר פה בשתי קורבנות אותו סוג, אבל שתי ששייכים לשתי אנשים, או שאחד שייך ליחיד ואחד שייך לציבור, אז אומרת על זה הברייתא, נותן ארבע מתנות מכל אחד ואחד. לוקחים את כל אחד מהקורבנות האלה, שוחטים אותו ונותנים ארבע מתנות לכל אחד מהם. ואם נתן מתנה מכל אחד, יצא. בדיעבד, אם נתן מתנה אחת מכל קורבן, בדיעבד יצא, כי הרי מספיק מתנה אחת בדיעבד כנגד היסוד. ואם נתן ארבע מכולן, דהיינו נתן פעמיים שתיים שאין ארבע, זאת אומרת פעם אחת מהקורבן הזה שתיים שאין ארבע על המזבח, ופעם אחת מהקורבן השני שתיים שאין ארבע על המזבח, יצא. במה דברים אמורים שצריך לכתחילה להביא ארבע מתנות מכל אחד מהקורבנות? שנתערבו חיים. דווקא אם הם התערבבו, הבהמות, כשהם עדיין בחיים, לפני ששחטו אותם לקורבן. אבל נתערבו שחוטין? אם אחרי שהם נשחטו, התערבבו שתי הכוסות של הדם, ולא יודעים איזה כוס שייך לקורבן זה ואיזה כוס שייך לקורבן השני? אז הלכה היא שונה. נותן ארבע מתנות מכולן. יכול לתת ארבע מתנות בפעם אחת מכל הקורבנות שהתערבבו. ואם נתן מתנה אחת מכולן, בדיעבד, מתנה אחת הרי היא זאת ש... אם נתן מתנה אחת בדיעבד זה כשר ויצא. מדובר פה כמובן בקורבנות חיצוניות, קורבנות לא שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל, ששם ודאי כל מתנה ומתנה מעכבת, אלא בקשר הקורבנות שמזים מדמם על המזבח החיצון, בדיעבד מתנה אחת מעכבת. מתנה אחת מספיקה. רבי אומר, רואין את המתנה, זה לא כזה פשוט לתת מתנות משתי קורבנות ביחד, אלא תלוי. אם המתנה הזאת יש בה כדי לזה וכדי לזה, רבי סובר שמתנה צריכה שיעור, יש שיעור מסוים כמה צריך לתת מהדם. אז אם יש מספיק שיעור לשתי הקורבנות, אז זה כשר. אז כשרה, ואם לאו, אבל אם יש פה מדי קצת דם, ואי אפשר לעזות בשביל שתי הקורבנות, פסולה. בכל אופן זה הברייתא. הברייתא הזאת היא קשה, על דברי רב יוסף, שמר, שקורבן הנשים, אם הם התערבבו, אז אי אפשר לשחוט אותם בלי לדעת לשם מי שוחטים את הקורבן, כי צריך לעשות סמיכה. נו, אז אם כן, פה לכאורה יש ראיה שגם בקורבן הנשים, גם קורבן של אנשים, אפשר כן להקריב, גם אם אני לא יודע למי שייך כל אחד מהקורבנות. מה הראיה? אומרת הגמרא, קטני יחיד, דומיה דציבור. הרי כתוב שאם יתערבב קורבן יחיד בקורבן ציבור, או קורבן יחיד בקורבן יחיד, קורבן ציבור בקורבן ציבור, קורבן יחיד וקורבן ציבור זה פה אותו דבר בברייתא הזאת. מה קורבן ציבור זה גברי? הרי קורבן ציבור זה לאו דווקא לנשים, זה לכל עם ישראל, אז זה גם לגברים. ואם כן, אף יחיד גם מדובר גברי, גם קורבנות של גברים שהתערבבו, בכל זאת אפשר להקריב, גם אם אנחנו לא יודעים של מי שייך כל קורבן. אז קשה על רב יוסף שאמר שרק בקורבן נשים מותר להקריב, גם אם אתה לא יודע למי שייך הקורבן, כי הן לא צריכות לסמוך על הקורבן. אבל אם זה קורבן של גברים שהם חייבים לסמוך על הקורבן, אי אפשר להקריב, כי אנחנו לא יודעים מי הבעלים ומי זה שצריך לסמוך. אומרת הגמרא, אמר רבא ותסברה, המתרצת היא? מה, נראה לך שהברייתא הזאת זה ברייתא מתורצת? זה ברייתא שאפשר ללמוד אותה ככה כמו שהיא כתובה? נשאל אותך שאלה. דקטני, במה דברים אמורים? כשנתערבו חיים, אבל נתערבו שחוטים, לא. מתי נותנים ארבע מתנות, או מתנה אחת, או פעמיים, פעמיים מתנה שתיים שאין ארבע, מכל אחד מהם? דווקא בחיים ולא בשחוטים. למה? נראה לך שבאמת זה כל כך משנה אם הקורבנות חיים או שהקורבנות שחוטים? מה שמשנה פה זה האם אני יודע שזה דם של בהמה אחת וזה דם של בהמה אחרת. ואז אם אני יודע שזה דם של כל דם הוא של בהמה נפרדת, אני יכול לתת מתנה מכל דם בנפרד. אבל מה זה משנה לי כשהקורבן חי או כשהקורבן מת? לגבי ההזעה של אדם. ההזעה של אדם, אז גם כשהקורבן שחוט, אם אני יודע שזה דם של קורבן אחד וזה דם של קורבן אחר, אני נותן את ההזעות לפי מה שאני יכול. ארבע מתנות עדיף מכל אחד מהם. ואם אי אפשר, לפחות מתנה אחת, או שתי מתנות, זאת אומרת, מכל אחד מהם מתנה אחת שהיא שתיים, ואז נהיה שתיים שאין ארבע. אבל למעשה, אם זה חי או שחוט, אין בזה שום משמעות. אז איך יכול שהברייתא מחלקת בין חי לשחוט? סימן שהברייתא הזאת היא לא לגמרי מתוקנת, אלא צריך לתקן אותה. מה לי חיים, מה לי שחוטים? הרי הכוסות התערבו. וגם כשהכוסות התערבו, הדין יהיה אותו דבר, שנשתדל לתת ארבע מתנות, כי אתה הרי יודע שזה דם של קורבן אחד, זה דם של קורבן אחר, ואתה מעוניין לתקן את כל אחד מהם כמו שצריך. אלא, צריך להסביר שהברייתא נאמרה בצורה כזאת. אחי כאמר, מסבירה הגמרא שזה מה שהכוונה של הברייתא. אלא אחי כאמר, במה דברים אמורים שנתערבו שחוטים כי אין חיים בכוסות? מה שמדובר פה בברייתא, שאפשר לתת ארבע מתנות מכל אחד מהקורבנות. הכוונה שהתערבבו שחוטים כי אין חיים. התערבבו שחוטים כי אין חיים, שהכוסות של הדם של השחוטים התערבבו. ויש כוס אחד של קורבן אחד וכוס אחר של קורבן אחר. אז הכהן לא מעניין אותו כוס של איזה קורבן יש פה. העיקר אני יודע שזה כוס של קורבן חטאת למשל, לא אכפת לי של מי החטאת. אני נותן את ארבע מתנות כנגד, לשם הבעלים, מי שרק זה יהיה. אז אם כן, זה שהברייתא אמרה, שמדובר פה בחיים, ואם זה בהמות שחוטים, אז ההלכה היא שונה, זה לא חייב להיות שבאמת יש הבדל בין חיים לשחוטים. ההבדל הוא האם אני יודע שזה הדם של הבהמה הזאת וזה הדם של הבהמה הזאת, או שהם התערבבו הדמים ביחד. כן, שזה המקרה השני. אבל בבולל, ברגע שהתערבבו הדמים, נותן ארבע מתנות לכולם. לא צריך לתת ארבע מתנות מהקורבן הזה וארבע מתנות מהקורבן הזה, אלא מספיק ארבע מתנות מכולם. ואם נתן מתנה אחת לכולן, גם יצא. זאת אומרת, הרעיון הוא שברגע שיש לך פה שתי כוסות של שתי קורבנות, אז אתה נותן מכל כוס בנפרד את המתנות. ואם הם יתערבבו, אז אתה נותן מהכוס שיש בו את הדמים המעורבים בשביל שתיהם בפעם אחת. רבי אומר, רואין את המתנה אם יש בה כדי לזה וכדי לזה, כשרה ואם לאו, פסולה. רבי אומר שצריך שיש שיעור של הזעה, ולכן דווקא אם יש מספיק דם כדי שיעור הזעה לקורבן הזה וכדי שיעור הזעה לקורבן הזה, אז ההזעה היא כשרה, אבל אם לא, היא פסולה, כי רבי סובר שההזעה צריכה שיעור מסוים, בסדר? אבל על כל פנים, מתורץ טוב, שלמעשה הברייתא הזאת היא צריכים לתקן אותה. אז אם צריכים לתקן אותה, אפשר גם להסביר שזה יכול גם להתאים עם דעתו של רב יוסף, וזה מצוין. עוד פעם, רב יוסף אומר שבכיוון שצריך לעשות צמיחה על הקורבן, אז ברגע שזה קורבן של אנשים ואי אפשר לעשות צמיחה, אז הקורבן אי אפשר להקריב אותו בתערובת. אבל למעשה באמת הברייתא פה לא סותרת את דבריו של רב יוסף. למה? כי הברייתא פה מדוברת בקורבנות שחוטים. ברגע שזה קורבנות שחוטים, המדובר שכבר הבעלים עשו סמיכה לפני כן, ורק אחר כך הקורבנות התערבבו. אז לכן אין את הבעיה, שאין שום סיבה שיהיה הבדל בין אנשים לבין נשים, כי כאן אנחנו כבר בשלב הבא שאחרי הסמיכה כבר. כי הרי מדובר כאן גם אחרי השחיטה. יש סמיכה, שחיטה, ורק אחר כך הם מקבלים את הדם כמובן בכוסות. אז אם כן, באמת אין מהברייתא הזאת קושיה על רב יוסף, כי למעשה הברייתא הזאת מדברת אחרי השלב כבר של הסמיכה. אבל עכשיו יש פה קושיה על דעת רבי בתוך הברייתא. רבי אמר שהזעת דם של קורבן יש לה שיעור מסוים, צריך שזה יהיה לפי השיעור. שואלת הגמרא, ומיית לי לרבי היי סברה שמתנה של דם צריכה שיעור? מה פתאום? והתניה, מדובר פה לגבי, יש פה ברייתא לגבי מים, שהתערבבו במי חטאת, מי מעיין ששמו שם אפר פרה אדומה, בשביל לתאר עם זה את מי מת. האם אפשר לקחת מהמי חטאת שמעורב בו מים רגילים, לעזות מזה על תמי מת או לא? אמר רבי, לדבר רבי אליעזר שמכשיר לעזות מזה על תמי מת, הזעה כלשהו מתארת. אפילו אם הוא עשה הזעה כלשהו, זה מתאר. לא צריך שיעור מיוחד כמה להזות מהמי חטאת. הזעה אינה צריכה שיעור הזעה. הזעה אינה צריכה שיעור. הזעה, מחצה כשר או מחצה פסול, גם כן אפשר להזות. זאת אומרת, הוא סובר שלא צריך שיעור הזעה, ולכן גם יש פה מים רגילים שמעורבים, אין לי בעיה. כי מספיק שיש משהו של המי חטאת, כבר זה מספיק לי, זה נקרא הזעת קשירה. וגם שיש פה הזעה מחצה כשר ומחצה פסול, כי הרי חלק פה זה מים, מעורב פה בהזעה גם מים, זה גם כן הזעה קשירה. בסדר? מה רואים מפה? שרבי סובר שההזעה לא צריכה שיעור, הזעה של מי חטאת. לכאורה כך הוא גם יסבור לגבי הזעה של דם, לגבי נתינת דם. אז קשה על רבי, למה אתה אומר בברייתא שצריך שיהיה שיעור של הזעה לגבי המתנה של אדם? פה אנחנו רואים שאתה לא זקוק לשיעור של הזעה. מתרצת הגמרא, לדבריו דרבי אליעזר כאמר, רבי אליעזר, רבי לא אומר את דעתו, רבי אומר את דעתו של רבי אליעזר, שלפי רבי אליעזר שסובר שהזעה כלשהו מתארת ולא צריכה שיעור, אז גם פה כשהתערבב מים, שמכיוון שרבי אליעזר סובר ש... כשהתערבב מים עם מי חטאת זה כשר, סימן שהוא סובר שהזעה לא צריכה שיעור. אבל זה לא מה שרבי בעצמו סובר שהזעה לא צריכה שיעור. זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף, שיכול להיות שרבי גם מסכים שהזעה של אפר חטאת שמתאר תמי מת, אפר פרה אדומה, באמת לא צריכה שיעור. אבל דם של קורבנות כן צריך שיעור. מתנה של קורבנות כן צריך שיעור. והיא בעיתי מהזעה לחוד, הזעה של אפר פרה אדומה, שזה באמת לא צריך שיעור, ונתינה לחוד, נתינה של מתנת דם, זה משהו אחר, ושם יכול להיות שרבי סובר שכן צריך שיעור. למדנו במשנה מקרה נוסף שקורבן, נאמר עולה, התערבב בבחור ובמעשר, או בבחור או במעשר, או בבחור ומעשר. אז אמרנו שמה שעושים פשוט מאוד, בסופו של דבר צריכים לפדות את אותו קורבן, נותנים להם עד שיהיה להם מום, אז פודים, מחללים את אותו קורבן שהתערבב, ואת כל שלושת הקורבנות אוכלים כמו שצריך לאכול בחור ומעשר. כך אמרנו שלא מוכרים את זה באטליז, ולא מוכרים את זה במשקל, בליטרה, זה היה סוג של אבן ששמו על משקולת מצד אחד, כדי לדעת כמה משקל יש בצד השני של המוזניים. ובכן, על זה הגמרא עכשיו באה ומתמקדת. אמר רמי בר חמה, בכור בעל מום לבית שמי, בית שמי סוברים שבכור, בהמה שנולדה ראשונה, בית הרחם, שיש בה קדושת בכור, ברגע שנהיה במום, סוברים בית שמי, שאין מאכילין לנידות. אחד שיצא טומאה מגופו, אסור לו לאכול בשר של בכור בעל מום. אפילו שבדרך כלל מותר לאכול בכור בעל מום, אפילו לטמאים. הטמא והטהור יאכלנו יחדיו. אין שום בעיה. אבל טומאה של אדם שהטומאה יצאת מגופו, מונעת ממנו לאכול בכור בעל מום לפי דעת בית שמי. השאלה היא, מה קורה לגבי תמורת בכור? תמורתו מהו? האם כשלוקחים בהמה אחרת ואומרים שהבכור הזה, הקדושה שלו תעבור לבהמה השנייה, זה נהיה תמורת בכור. אז כמובן שהבכור נשאר בקדושתו, אבל השאלה אם התמורת בכור, יש בו גם את הדין של בכור לגבי העניין שהוא לא נאכל לנידה או לא? זה שאלה אחת. עוד שאלה, בכור ההלכה היא שאינו נפדה. אי אפשר לפדות בכור, אלא הוא נשאר בקדושתו. תמורתו מהו? האם אפשר לפדות את התמורה של בכור? עוד שאלה, בכור אינו נשקל בליטרה. בכור בעל מום, כשרוצים למכור אותו, הכהן רוצה למכור אותו, הוא לא יכול למכור אותו במשקל. תמורתו מהי? מהו? האם את התמורה של הבכור אפשר כן למכור בליטרה? אומרת הגמרא, אמר רבה, תניא, בכור ומעשר משהו ממו, בכור ומעשר, ברגע שיש להם מום, ההלכה היא, עושים תמורה. אפשר להמיר אותם בבהמה אחרת, ואז יהיה בבהמה השנייה גם כן קדושה של בכור או של מעשר. וכאן הברייתא אומרת דבר חשוב, ותמורתן כיוצא בהן. את אותה ההלכה שיש לגבי בכור בעל מום, או מעשר בעל מום, יש גם לתמורה. אז כל שלושת השאלות מתורצות, כן. כמו הדין של בכור, ככה הדין של תמורת בכור. באי רמי בר חמה, הדפיס בכור בעל מום לבדק הבית מהו שישקול בליטרה. מה קורה עם בן אדם כהן שקיבל בכור בעל מום והקדיש את הבכור בעל מום? זה רכוש שלי, אומר הכהן. הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה בתור אחד מ-24 מתנות כהונה, את הבכור גם כשהוא בעל מום. אני מקדיש את הבכור בעל מום לבדק הבית, שיתפרנסו מזה קצת, ירוויחו, ימכרו את זה וירוויחו כסף. האם מותר לגזברים של בדק הבית, כשמוכרים את הבכור בעל מום הזה, שוחטים אותו, מוכרים חלקים מהבשר שלו, האם הם יכולים למכור את זה בליטרה, כדי לדעת מידה מדויקת, בשביל למכור את זה בדיוק עם המחיר הנכון, ולא לא למכור את זה יותר מדי בזול? מה שתי הצדדים? רב חד הקדש עדיף? האם כאן במקרה הזה שיהיה רווח לבדק הבית זה עדיף? נכון שבדרך כלל בכור בעל מום לא מוכרים בליטרה, למה? כי זה זלזול בבכור, אבל כאן יש רווח להקדש אם תמכור את זה בליטרה, כי אז יכולים למכור את זה בדיוק לפי המחיר הנכון, ולא להוריד במחיר, אז אולי זה עדיף? כמו שאנחנו רואים לגבי פסולי המוקדשים, מוקדשים שנפסלו, שמוכרים אותם כן בליטרה, כי אז את הכסף שיקבלו, עם הכסף הזה יקנו קורבן חדש, אז לכן זה כדאי לנו, אפילו שאנחנו מוכרים את זה קצת בצורה שאנחנו מזלזלים בפסול קודשים, אבל הרווח הגדול הוא שבסופו של דבר יהיה כסף לקנות קורבן חדש. אז אולי גם פה נאמר שהבדק הבית אומנם מזלזל בבכור בעל מום, שמוכר אותו בצורה מזולזלת בליטרה, במשקל, אבל מרוויחים של הבדק הבית יהיה יותר הכנסה. עוד דילמה, זילות עד הבכור עדיף. זאת אומרת, עדיף שבסופו של דבר לא יהיה זלזול בבכור, ולכן אנחנו לא נלך ונמכור את הבכור בעל מום בליטרה, זה מזלזל בו. כי בסופו של דבר לא תקנה בכור אחר בכסף הזה שתקבל, אלא מה? תיקונים, בדק הבית, תיקונים בבית המקדש, או שאר הדברים שעושים בכסף של בדק הבית. אבל זה לא באותו רמה של בכור. אתה לא תזלזל בבכור כדי שיהיה רווח לבדק הבית. אם אתה הולך לקנות בכור אחר, כמו לגבי פסולי המוקדשים שקונים קורבן אחר, אז מובן למה אפשר לזלזל בקודשים כדי לקנות אחר כך קודשים חדשים. אבל ברגע שאתה מוכר בכור תמורת בדק הבית, אולי לא כדאי לזלזל בבכור בשביל כזה מטרה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר זווידה, תשמע, נתערבו בבכור ובמעשר, קורבנות שהתערבבו בבכור ובמעשר. אומרת המשנה, יראו עד שיסתעבו, נותנים לכל הבהמות האלה, גם של הקורבן שהתערבב וגם של הבכור והמעשר, נותנים להם לראות במראה עד שיהיה בהם מום, ויאכלו כבכור וכמעשר. ואחר שיהיה להם מום, מחללים את הקורבן בשביל לקנות קורבן בכסף, בשביל לקנות קורבן אחר, ואת כל הקורבנות עכשיו אוכלים כמו בכור ומעשר בעלי מום. מדייק את הגמרא מהמשנה, לאו למימרא דאינו נשקל בליטרא, וכי לא רואים מפה שלא שוקלים את הבכור ואת הזבחים, את הזבח שהתערבב בבכור במשקל? אומר רש"י, רואים מפה, עלמא, אף על גב דאשת פחת דמי זבחים המעורבים, אפילו שעכשיו בעצם יורד הערך של הקורבנות שהתערבבו בתוך הבכור והמעשר, בכל זאת, הזילות הדה בכור עדיף, לא לזלזל בבכור זה עדיף, אפילו שלמעשה ההקדש מפסידים בזה שהקורבן עכשיו נמכר במחיר יותר זול, כי אתה לא יכול למכור את הבשר בליטרה, ואז לדעת כמה באמת הבשר שווה, אתה חייב למכור את זה טיפה יותר בזול, אבל בכל זאת אתה מוכר את הבשר אפילו של הקורבן יותר בזול, למרות שבסוף עם הכסף לא תוכל לקנות קורבן מספיק מכובד, כדי לא להפסיד, לא לזלזל בבכור. אז רואים מכאן שזילות עד הבכור היא יותר חמורה מאשר הרווח של הבדק הבית. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. רבונה ורב חזקי, התלמיד את רבי ירמיה אמרי, מדמי, כי אפשר לדמות בכלל בין זבחים שהתערבבו בבכור ומעשר, לבין בכור בעל מום שנתרם לבדק הבית שרוצים למכור אותו בליטרה. הטעם שני קדושות ושני גופים. לגבי קורבן שהתערבב בבכור, יש פה גם קדושה של אותו קורבן שהתערבב, אם זה נאמר קורבן עולה, אז הקדושה של קורבן עולה, וגם קדושה של בכור. ומדובר פה גם על שתי קורבנות, שתי גופים, אז אתה לא מזלזל בבכור לתועלת של הקורבן עולה לדוגמה. אבל, שתי קדושות וגוף אחד. יש פה קדושה של בדק הבית, וקדושה של בכור, וזה הכל באותו בהמה, כי הקדישו את הבכור והאלמום לבדק הבית. אז אולי פה אנחנו כן נזלזל בבכור על מנת שיהיה פה רווח לבדק הבית. למה לא? אין ראיה שאי אפשר למכור את הבכור באלמום בליטרה כדי שיהיה יותר רווח לבדק הבית. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב יוסי ברבין? מה אילו אמר, עפדו לי בכור? מה קורה אם האדם אומר, אני רוצה שתפדו לי בבקשה בכור? מה יש כזה דבר? בכור שנולד עם מום. וכי אפשר להגיד, אני רוצה עכשיו לפדות את הבכור הזה? אי אפשר. עבדו לי בכור שהתפיסו לבדק הבית. כלום שומעים לו? אף אחד לא ישמע לו, כי אסור לבדות בכור שנולד בעל מום. שואלת הגמרא, עבדו? רחמנה אמר, לא תפדה. הסיבה שאסור לפדות בכור זה כי התורה אומרת שלא לפדות בכור. אבל פה זה שאנחנו הדיון שלנו פה זה משהו אחר לגמרי. הדיון שלנו פה זה אם למכור את הבכור באלמום עם ליטרה, עם משקל או בלי ליטרה, בלי משקל. סך הכל האיסור למכור בליטרה זה מדרבנן. אז אנחנו לא אומרים פה על דבר מהתורה, מזה שאנחנו רוצים להרוויח את הכסף של ההקדש. אז מה אתה מדמה לי כשיש פה בכור שנולד עם מום, שהתורה אוסרת לפדות אותו, אז אתה אומר לי, לא, אני רוצה לבדות בכור, בשביל להרבות שכר לבדק הבית. בסדר, שמה זה באמת אסור. אבל ברגע שכל השאלה היא האם מותר למכור, כי מדובר פה שנהיה עמום אחר כך לבכור. רק מה? השאלה אם למכור את זה בליטרה או בלי ליטרה. סך הכל למכור בליטרה זה מדי רבנן. אולי רבנן הקלו בשביל להרוויח לבדק הבית, שכן יהיה אפשר למכור במשקל. אלא אמר רבי עמי, כלום יקנה זה, אלא מה שקנוי לו. מה הקדיש הכהן לבדק הבית כשהוא הקדיש בחור בעל מום? מה שהוא בעצמו היה יכול לעשות בבחור בעל מום, הוא נותן רשות עכשיו לגזברים של הקדש לעשות עם זה. וכי כהן יכול למכור בחור בעל מום בליטרה? ודאי שלא. אז אם כן, גם הגזברים לא יכולים למכור בחור בעל מום בליטרה. למדנו במשנה דבר פרקטי. הכל יכולים להתערב חוץ מחטאת ואשם, שהם לא יכולים להתערב, מכיוון שאשם אפשר להביא רק מעיל, מחטאת אפשר להביא מקורבנות אחרים, אבל אי אפשר להביא קורבן חטאת מעיל. שואלת הגמרא, מה ישנה חטאת ואשם שהם לא יכולים להתערבב? כי ישר רואים אם זה העיל, סימן שזה אשם, ואם זה לא העיל, סימן שזה חטאת. דהי זכר ואי נקבה? הגמרא בהתחלה הבינה שחטאת מביאים רק מנקבה, ואשם מביאים רק מזכר, אז לכן הם לא יכולים להתערבב, כי זה זכר וזה נקבה. אבל אם ככה יש עוד קורבנות, שהיא לא יכולים להתערבב לפי זה. חטאת ועולה נמי, חטאת אפשר להביא רק מנקבה, ועולה רק מזכר, אז גם הם לא יכולים להתערב. אומרת הגמרא, איקה סעיר נשיא, שהוא קורבן חטאת, שהוא גם זכר, הוא יכול להתערבב בעולה שהיא זכר. אז יכול כן להיות מציאות שעולה מתערבב בחטאת. חטאת סעיר של מלך, מלך שעבר על אחד מהעבירות שחייבים על זה קורבן חטאת, צריך להביא סעיר זכר, וגם עולה אפשר להביא מסעיר זכר. יכול להיות שמתערבבו שתי הסעירים האלה. אומרת הגמרא, יש פה גרסה, חטאת ואשם נמי איקה סעיר נשיא. אם ככה גם חטאת ואשם יכולים להתערבב. יכול להיות שיביאו אשם יביאו אשם איל, זאת אומרת שתיהם זכרים, איל זה זכר לקורבן אשם, וסעיר לחטאת זה גם זכר לקורבן חטאת, והם יכולים להתערבב שתי זכרים. אומרת הגמרא, בסדר, שתיהם זכרים, אבל כל אחד מהם הוא סוג אחר. היי שיער, הסעיר יש לו שיער, והי צמר, האיל של האשם יש לו צמר, אז מיד לא, ישר מבדיל ביניהם. שואלת הגמרא שאלה אחרת, פסח ואשם נמי לא מערב? הרי גם קורבן פסח וקורבן אשם לא יכולים אף פעם להתערבב. למה לא? כי הרי היי בן שנה והי בן שתי שנים. קורבן פסח צריך להביא כבש בשנה הראשונה שלו, וקורבן אשם צריך להביא רק אחרי השנה הראשונה של הכבש, כשהוא הופך להיות איל. אז אם כן, הם גם כן לא יכולים להתערבב ביחד. כי אם אתה רואה שהוא בן שנתיים, סימן שהוא אשם, ואם הוא בן שנה, סימן שהוא פסח. אומרת הגמרא, איקה, אשם נזיר ואשם מצורע, שהקורבנות אשם האלה מביאים בשנה הראשונה, אז הם יכולים להתערבב עם קורבן פסח. והיא ביתה, מה? איקה בן שנה דמיחזי כבן שתי שנים, יש לפעמים כבש בן שנה שהוא נראה גדול כמו איל בן שתי שנים, ואיקה בן שתי שנים למחזיק בן שנה. יכול להיות לפעמים איל שהוא באמת כבר בן שנתיים, אבל באמת הוא נראה כמו כבש בן שנה. אז לכן אשם ופסח כן יכולים להתערבב, למרות שזה שתי גילאים אחרים של הקורבן. אבל בכל זאת יש קורבן אחד שלא יכול להתערבב, זה קורבן חטאת וקורבן אשם. למה? קורבן חטאת אי אפשר להביא מאיל, קורבן אשם אפשר להביא רק מאיל. אז לכן הם לא יכולים להתערבב. ועד כאן השיעור על דף ה-NH.